הרב בני לאו.
פרק א' פותח בשמחה ומסיים בשמחה. למנצח מזמור לדוד, אדוני בעוזך ישמח מלך ובישועתך מה יגל מאוד. מסיים פסוק י' רומה אדוני בעוזך, נשירה ונזמרה גבורותיך. יש פה מישהו שמאוד מאוד שמח. וכשאתה נכנס לתוך הפרק פנימה, אתה מרגיש פתאום שיש שמחה על מה? תאוות ליבו נתת לו, והרשת שפתיו בל מנת הסלע. יש פה אדם, מלך, שיש לו תאוות לב, ואומר המזמור, נתת לו. נתת לו את תאוות ליבו, והרשת שפתיו בל מנת. מה היחס בין תאוות ליבו להרשת שפתיו? תנסו לגעת בפסוק הזה, בין הדבר הזה לזה. אני חושב שהכל מתחיל מתאוות ליבו. תאוות ליבו זה מה שהלב חפץ. לפעמים אדם לא אומר לעצמו אפילו את מה שתאב ליבו. בשפה התלמודית זה נקרא ליבה לפומה לגליה. הלב לא מגלה לפה את מה שהוא חפץ. זה משהו עמוק מאוד. ופתאום המבקש יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל הוא גם לא רוצה להגיד את זה. הוא נורא רוצה לקבל בלי להגיד. אחר כך יש שלב מאוחר יותר שזה נקרא הרשת שפתיו, בל מנת הסלע, מה שהשפתיים הוציאו החוצה. אני הרבה פעמים חושב על המושג הזה של ילד שעומד מול ההורה. הוא יודע בדיוק בדיוק מה הוא רוצה, אבל הוא רוצה שהאבא, אמא, ידעו את זה בלי שהוא אומר להם. הם רוצים שירגישו, שירגישו בדיוק מה הוא רוצה. לפעמים תמונה קצת פחות פסטורלית, זה תמונה של עובד ומעביד, שהאדם רוצה משהו מהמעביד שלו, בדרך כלל קצת שיפור בתנאי העסקה, אולי ימי חופש, אולי איזו בקשה מיוחדת, נסיעה לחול, כל כך לא בא לו לבקש את זה, הוא עומד ככה סובב את המשרד של המעסיק שלו, ואומר, אולי הוא לבד ירגיש, אולי אני לא צריך לומר את זה בשפתיי, יש משהו של תאוות הלב, תאוות הלב, אומר המזמור, נתת לו, והרשת שפתיו בל מנת הסלע. בעצם היינו צריכים להסתפק בתאוות ליבו נתת לו, כי זוהי השמחה הגדולה יותר. הוא לא צריך להגיד כלום, נתת לו. למה צריך את הרשת שפתיו? מצאתי אצל רבי משה אלשיך פירוש שמעצים דווקא את הרשת השפתיים. דווקא הופך את הפסוק ואומר, נכון, תאוות ליבו נתת, אבל העלית אותו במדרגה יותר גבוהה, נתת לו גם את הרשת שפתיו. והוא מביא משל, רבי משה אלשיך, לשני אוהבי המלך, שכל אחד מבקש דבר מאת המלך, והמלך יודע שאלת כל אחד. לאחד מהם אומר שתוק, ידעתי שאלתך, אעשנה. לאחר מניחו לדבר, הוא שומע כל היוצא מפיו עד תומו. שואל רבי משה אלשיך, את מי משניהם אוהב המלך יותר? אין ספק שזה שמבקש וחפץ לדבריו, הוא האוהבו. מאוד מאוד מעניין, מרתק אפילו המשל הזה. הרשת השפתיים זה הדיבור. זה אפילו לא דיבור, זה איזה רגע שהמילים יוצאות מהלב אל השפתיים. זה משהו עדין מאוד, זה רגע אינטימי שבין ההורה לילד, בין המעסיק והעובד. זה הרצון לשמוע את מיתרי הקול שלך. זה הרצון לשבת ולהקשיב איך שהמחשבות שלך הופכות לדיבור. ואז פתאום אתה מבין שהפסוק שלנו, של תאוות ליבו נתת לו, זו מדרגה נמוכה. כאילו אתה אומר, טוב, אני יודע מה אתה רוצה, כך תסתלק. אתם זוכרים את הביטוי של הנחש בגן העדן, שכשהקדוש ברוך הוא מעניש אותו ואומר, אפר תאכל כל ימי חייך, אומרים, בסדר, אני אתן לך את מזונותיך שיהיו מזומנים לפניך, ובלבד שלא תצטרך להתפלל. אני מעדיף לא לשמוע אותך, אתה תקבל את מה שאתה צריך, רק תשמור מרחק. זוהי אולי המדרגה, אומר רבי משה אלשיך, של תאוות ליבו נתת לו. אבל הרשת שפתיו, בל מנת, אתה מזמין אותו עוד פעם לפגישה, עוד פעם תגיד מה אתה רוצה, תן לי להקשיב למיתרי קול שלך, תן לי להתקרב אליך. אני חושב שאולי אולי זוהי הפרשנות הפשוטה ביותר לתפילה שנהוגה בזמן תקיעת שופר. נכון, בכל תקיעה ותקיעה אנחנו מסיימים סטים של מלכויות, זיכרונות, שופרות, וכל פעם שגומרים את המהלך הזה של קבוצת התקיעות, אנחנו מסיימים באמירת היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, ומיד אחר כך אנחנו ממשיכים ואומרים, הרשת שפתנו, יערב לפניך, אל רם וניסה, מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל תקיעתנו, ותקבל ברחמים וברצון, מלכויות, זיכרונות, שופרות. התקיעה שלנו, תקיעת השופר, היא בעצם הניסיון שלנו להיכנס אל החדר פנימה, להיכנס ולומר את כוונת הלב, להוציא את זה מהפנים אל החוץ. כוונת הלב שמלווה את התקיעה, או שאנחנו ילדים שמדברים להורה, או שאנחנו אפילו עובדים שמעיזים להיכנס לחדר של המעסיק, היא היכולת לומר, להוציא אל השפתיים את משאלת הלב, ובין כך ובין כך מתפללים שיהיו לרצון אמרי פינו והגיון ליבנו לפניו.